טוב.
מה זה, ביצר אתה לא?
טוב. כתבנו בכותרת שהנושא הוא חיבור של אישה בארץ ישראל. כן. טוב. תנו רבנן. ללמוד תורה ולישא אישה. ללמוד תורה ואחר כך ישא אישה. ואם אי אפשר לו בלא אישה, ישא אישה ואחר כך ללמוד תורה. שמואל, הלכה, נושא אישה ואחר כך ללמוד תורה. רבי יוחנן אמר, ריחיים בצברו ויעסוק בתורה, ולא פליגי. הלן ועליהו. אומרת הגמרא, כן, אומרת, קודם כל תנו רבנן, קודם כל ללמד תורה, אחר כך ישא אישה, אם אפשר ולא אישה, ישא אחר כך ללמד תורה. מה להלכה? אמר רבי דאמר שמואל, קודם נושא אישה, אחר כך ללמוד תורה. רבי יוחנן אומר, איך אפשר, חיים בצברו, איך הוא יכול לעסוק בתורה? לכאורה מחלוקת שמואל ורבי יוחנן, אומרת הגמרא, לא פליגי, הם לא חולקים, אהלן ואהלהו. זאת אומרת, הלן זה לבני בבל, זה תלמוד בבלי, אז הלן זה לבני בבל. הלאו זה לבני ארץ ישראל. מה? תמתחו קווים. מה בני בבל, מה בני ארץ ישראל?
קודם חופה ארץ ישראל.
למה? אתה מנחש כאילו? יפה, יפה. אז קודם כל נדב אומר, אנחנו יודעים ששמואל הוא ממורי בבל, ורבי יוחנן הוא ממורי ארץ ישראל. כן, הוא חדש לתלמוד ירושלמי. אז זה לכאורה מה שהוביל את רשי לפירוש שלו. שבני בבל קודם כל יישאו אישה, אחר כך ילמדו תורה, ובני ארץ ישראל הפוך. למרות שאמרתם, כן, עמית אמר הפוך, נראה לי קודם בארץ ישראל קודם כל להתחתן. מה? כן, אתה אומר, זה ה... מה זה?
יותר מתאים לארץ ישראל כזה.
אחרת זה לא בשיעור של עבודת השם של ארץ ישראל.
יותר מתאים כזה. למה זה
לפעם מחלוקת? מה זה?
שמואל אומר, קודם כל יישא אישה. הוא אומר, חיים בצבא ראש הוא לא נשא אישה. אז קודם כל שיישא אישה.
מי? השאל, מה בבל ומארץ ישראל?
לא הבנתי את המחלוקת.
זה לא מחלוקת. הגמרא אומרת, שניהם מסכימים, רק אחד דיבר לאנשי בבל, אחד דיבר לאנשי ארץ ישראל. אז אני שואל עכשיו, מה אנשי בבל, מה אנשי ארץ ישראל? מי? לא.
אתם אומרים אותו דבר בסוף.
לא, אבל אם אתה בבבל, משנה, אנחנו בארץ ישראל, אז מה אנחנו אומרים לעשות? קודם להתחתן או קודם ללמוד תורה?
לא, הבנתי, שאתם אומרים אותו דבר,
לא
הבנתי.
לא.
חיים מצברו זה
בפנייה. חיים מצברו ויעסוק בתורה, איך הוא יוכל ללמוד תורה כשהוא צריך לפרנס?
אה, כשהוא צריך לפרנס.
בסדר? צריך לפרנס אישה, כשאם הוא לבד. אם הוא לבד, יאכל פת במלח, שתי מים, זהו, אבל אם הוא עכשיו מתחתן, צריך עכשיו לדאוג לקנות תכשיטים, בבית, בלגן. אומר רשי, אהלן ועליהו, בני בבל היו הולכים וגורסים בשניות התנאים בארץ ישראל. ומתוך שלומדים חוץ למקומם, אין צרכי הבית מוטלים עליו. לכן נושא אישה, דאב ובלא עירו, אחר כך הולך ללמד תורה. ולאו, לבני ארץ ישראל, לומדים במקומם, אם נושא אישה, לצורכי הבית מוטלים עליו, יבטלו, כן? אומר, בני בבל יוצאים מהבית, יכולים להתחתן, אחרי זה יוצאים למילואים, כן? יוצאים, מתחתנים, אחרי זה הולכים לארץ ישראל ללמוד את המשניות, ואז הם לא צריכים לדאוג לצורכי הבית, יכולים ללמוד תורה בשקט. בני ארץ ישראל, שהם עכשיו לומדים פה ואישה בבית, אז כל רגע, כן? אתה יכול לבוא הביתה לזה, יכול לבוא הביתה לזה, צריך לדאוג לפרנסה, אז הוא לא יכול ללמוד ככה כמו שצריך, כך מפרש רשי. תוספות, קשה לו עם הפירוש הזה, קשה לרבנו תם. דמשמע דקאמר שמואל דנושא אישה תחילה כדי להיות בלא עירור. כן, מה המטרה? למה לבן מבל קודם הוא מתחתן? הרי הוא לא נשאר בבית, כדי שיהיה בלי עירור. ומיקלה למילטי בבני בבל. אם כן, הקטי היא כעירור, כיוון שהולכים ללמוד חוץ למקומן. מה פתרת פה את הבעיה? אם אתה אומר שלמה הם מתחתנים, התחתנו ואז ילכו חוץ למקומן, אז איך פתרת את הבעיה של העירור? הוא לא נמצא עם אשתו, אז מה זה עוזר שהוא נשוי? אם הוא יתחתן עכשיו, הוא עכשיו הולך לחצי שנה לארץ ישראל, אז אומר תוספות, עדיין הוא יהיה לו בעיה של עירוב. למרות שאפשר לתרץ את זה, להגיד, זה לא דומה כבר, הוא כבר נשוי, אבל בסדר, תוספות מקשה. ועוד קשה, אחר שנישא אישה, האח יצא חוץ למקומו ללמוד, ולא הוא צריך לחזור אחר מזונות אשתו ובניו. איך יכול להיות? אם הוא יתחתן, איך הוא יכול עכשיו ללכת חצי שנה לארץ ישראל? יש לו אחריות עכשיו לפרנס משפחה. פרק המדגיתי, נשכחן, זה שלח רבי, אבי ויתה, בני אדם באים משם לכאן, הם מקמים בעצמם ויתנו את הילד בזנה ואת הילד מכרו ביין. כאילו, אומר, הבנים והבנות, אם הוא הולך לארץ ישראל, מה יעשו הבנים והבנות שלו? יצטרכו עכשיו להתחיל לדאוג לפרנסה בעצמן. איך אפשר ככה להקים משפחה, לחנך ילדים? לכן, אומר רבנו תם, נראה לו ההפך. רבי יוחנן דאמר חיים וצברו ויעסוק בתורה, לבני בבל דיבר, שאינו יכול להניח אשתו וילך ללמוד תורה. ועוד שהם עניים, ושמואל דאמר נושא אישה תחילה, לבני ארץ ישראל אמר שיכולים ללמוד במקומם וגם הם עשירים, וטוב לו שיישא אישה וילמוד תורה בתארה. מי הוא? פעמים שגם לארץ ישראל יוצאים חוץ למקומם לבבל ללמוד תורה, רובם היו לומדים במקומם. זאת אומרת, רבנו תם מפרש הפוך. אמנם שמואל הוא בבלי ורבי יוחנן הוא ארץ ישראלי, אבל כל אחד דיבר לחכמים האחרים, תלמידים האחרים שהיו באים אצלו, הגיעו לרבי יוחנן מבבל ללמוד, אז הוא אמר להם, תקשיבו, אתם קודם כל תלמדו, תראו שכשלמדתם כבר גדלתם בתורה, אחרי שאתם כבר לא צריכים לבוא כל פעם לארץ ישראל ללמוד, רק אחר כך תתחתנו. אחרי שתתחתנו לא תוכלו, רחיים בצברו יעסוק בתורה, לא תוכלו יותר לבוא פה לארץ ישראל ללמוד, יש לכם אחריות לפרנס או לפרנסה. ושמואל דיבר לבני ארץ ישראל שבאו גם אליו לפעמים ללמוד, אז הוא אמר, אתם יכולים קודם להתחתן, כי רוב הזמן אתם לומדים בארץ ישראל, ואז יש לכם את העדיפות, תוכלו ללמוד תורה בתארה כשאתם כבר נשואים. אז הם, בסדר, אז רבנו אותם הופך. ואין טעימה עם שמואל שהם בני בבל, מורה לבני ארץ ישראל, שהיו לפנות תלמידים בני ארץ ישראל, ורבי יוחנן. אומר, זה לא טעימה, לכאורה זה מה שגרם לרשי לפרש מה שהוא אמר, אבל אין תאימה, והוא מביא עוד הוכחות, לא הבאנו פה את כל תוספות, שמביא מפרק עמד השבת, שמצאנו דברים כאלה, שאמורה ארץ ישראלי, הוא דיבר דווקא לבני בבל, ולהפך. בסדר? אז בכל אופן, אז רשי פרש ככה, רבנו תם פרש ככה. טוב. אני רוצה לדרך גמרא נוספת, ודברים נוספים, ללכת עם הפירוש של רבנו תם, כמו שנחשתם, ולנסות לתת לזה עוד משמעות בעזרת השם. הגמרא ביבמות, דף סמך ב', אמר בתנחום אמר בחנילאי, כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא שמחה דכתיב, שמחת אתה בביתך, בלא ברכה דכתיב, להניח ברכה אל ביתך, בלא טובה דכתיב, לא טובה אותה אדם לבדו. במערבה אמרי, איפה זה מערבה? ארץ ישראל. בלא תורה, בלא חומה. כן, מישהו בלא אישה, הוא גם בלא תורה, בלא חומה. בלא תורה דכתיב, האם אין עזרתי בי ותושייה נדחה ממני? בלא חומה, דכתיב נקבה תסובב גבר. יש לזה עוד פירוש, כן, שנקבה תסובב גבר, אבל בכל פעם זה פירוש של חומה, שכאילו מקיפה אותו. רבה ברולה אמר, בלא שלום. הוא גם בלא שלום. דכתיב, וידעת כי שלום הוא עליך, הופקת ענבך ולא תחתה. טוב, אז שני פירושים מעניינים הבאנו פה על פה כל ה... בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה. יש פה בעצם שישה דברים, נכון? שמחה, ברכה, טובה. בארץ ישראל מוסיפים תורה וחומה, ורבה ברולה מוסיף בלא שלום. אז הקרן אורה כותב ככה. יש לכוון שישה דברים אלו כנגד שישה ברכות חתנים לבד ברכת היין. כן, יש שבע ברכות, הראשונה היא ברכת היין בחופה, בשבע ברכות היא האחרונה. יש עוד שש ברכות. ברכה הראשונה היא ברכת שהכל ברא לכבודו, ואם הוא בלא אישה אין בריאתו שלמה ואין יכול לברך כי חסר הוא מכל. זה כנגד בלא ברכה. בלא טובה, כנגד ברכת יוצר האדם, לא נשלמה יצירתו, שעשה לו עזר, כמו שכתוב, לא טובה היות אדם לבדו. בלא חומה, כנגד ברכת אשר יצר את האדם, התקינו ממנו בניין עד היעד. כי לחומה היא לו, להגן עליו מעבירה. חומה מהכוונה, חומה מעבירה. בלא שמחה, כנגד ברכת סוס תסיס, משמח שלנו בבניה. בלא תורה, כנגד ברכת שמח, תשמח עם האהובים. וכולי, כן, נחיו בגן עדן לעובדה ולשומרה. לעובדה זה מצוות עשה, לשומרה זה מצוות לא תעשה. אז זה כנגד התורה. תכלית השמחה היא שמחת התורה, היא עזורתה ללמוד תורה בטהרה ושמחת לב. ולא שלום, כנגד ברכת אשר ברא, אהבה, אחווה, שלום ורעות, כי סוף כל הברכות הוא השלום, היא הכלי המחזקת ברכה. טוב. בואו נראה את הבנייה בן יהודה בן איש חי. במערב האמרי שרוי בלא תורה, קשה. ואחזין על כמה בחורים, חכמים וחריפים בתורה. אז איך אתה אומר שמי בלא אישה הוא שרוי בלא תורה? נראה לי בסייעת הדשמי, עד הכתוב אמר בתורת השם חפצו, ותורתו יגיע יום ולילה, דרשו חזל, תורת השם זו תורה שמסרנו השם יתברך. ותורתו יגיע עם חידושי תורה שמחדש האדם, שנקראת תורה שלו, שהוא ילדם לאותם חידושים. כן, הגמרא אומרת, בפרק א' בתהילים, אז כתוב, כי אם תורת השם חפצו, ותורתו יגיע יום ולילה. אז התורה היא של השם או שלו? תורת השם ותורתו, זה תורה שלו. אומרת הגמרא בהתחלה זה תורת השם, אחרי זה זכה נעשית לו תורה שלו. שבתחילת הדרך, האדם הוא רק מקבל תורה. היא עוד לא שלו, הוא מקבל עכשיו, הוא לומד עוד דף, עוד דף, עוד משנה, עוד פרק משנה, עוד הלכה, עוד... מקבל, מקבל תורה. אחרי זה מגיע שלב שאדם הוא כבר קונה את התורה והוא כבר מתחיל, התורה מתחילה לפרוץ ולרבות בתוכו, ואז נולדים חידושים. זה כבר הופך להיות תורה שלו. כמובן הכל מהשם, אבל זה כבר משהו שהוא כבר שותף כבר. הוא לא רק מקבל, הוא גם שותף ביצירה של התורה. ואז זה כבר נקרא תורה שלו. לכן יש מזה הלכה, יש נפקמינה. תלמיד חכם שיכול למחול על כבודו, אז זה לא תלמיד חכם בתחילת דרכו. כי בתחילת דרכו התורה עדיין לא נקרא תורה שלו. אז איך אתה יכול למחול על כבוד התורה? אבל אחרי זה, הוא כבר מותר לו למחול, כי זה כבר תורה שלו. אז לכן רב שמחל על כבודו, כבודו מחול, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, כי זה גם לא שלו, נכון? זה משהו של האומה. המלך עכשיו, אם מזלזלים בכבודו, זה לא מזלזלים באדם, מזלזלים בסוף במי שעומד בראש האומה, לכן אסור לו למחול על כבודו. רב יכול, אבל תלמיד חכם מתחילת דרכו, הוא עוד לא יכול, אסור לו למחול על כבודו. לא שאני לא מאחל לכם עכשיו הלכה למעשה, אבל רק שנבין, יש שתי מדרגות, בהתחלה תורה השם, אחרי זה תורה שלו, כשכבר מתחיל להוליד חידושים. אומר הבן איש חי, ידוע בכל דבר ברב השם יתברך כוח זכר וכוח נקבה. אפילו בשכל האדם כן. לכן עושה האדם פריאה ורבייה בתורה כפי שכלו. לזה אמרו, שרוי בלא אישה שאין עושה פריאה ורבייה בגשמיות, שרוי בלא תורה, כלומר תורה דילי, שהוא מחדשה בשכלו. כי כיוון דלא מקיים מצוות פריאה ורבייה בגשמיות, אינו זוכה לקיים פריאה ורבייה בתורה, לעשו כשמעת העלי בדהלכתה. זה חדש פה הבן איש חי, שיש איזושהי השפעה בין זה שאדם התחתן והוא מקיים מצוות פריאה ורבייה גם בצד הגשמי, לבין היכולת שלו לחדש חידושי תורה גם בצד הרוחני. זה עוד פעם, גם פה, זה לא שבחורים לא מחדשים חידושי תורה, בסדר, מצאנו הרבה, גם בזה הרבה בחורים שלא עוד לא התחתנו וברוך השם מחדשים, זוכים לחדש חידושי תורה. אבל אומר הבן ישחי, יש פה השפעה, אותו בחור כשהוא התחתן, אז בעזרת השם זה ישפיע גם על החידושים שלו בתורה. בסדר? זה הבן ישחי. מה שנאמר בלא חומה, נראה לי בסייעתא דשמיא, אמרו רז"ל, לומד תורה בטהרה צריך לקח אישה, ואז פליט מנעורים רעים מביאתו לידי טומאה, נמצא היא חומה שלא ייכנסו בו כוחות טומאה. אומרם בלא שלום, כי כוח החומרי וכוח הנפשי שבאדם אשר נצמדים יחד, כוונה החומרי והרוחני שבאדם שבסוף מתנקזים לאדם אחד, הם נגדיים זה עם זה. הם נלחמים. ואם לא ייקח אישה להסביע כוח החומרי בפס זה שיש לו בסלו, אז כוח החומרי לא ישקוט ולא ינוח, ועושה מריבה עם הכוח הנפשי, ורק בזאת יהיו בשלום זה עם זה. טוב. אני רוצה לנסות לחבר שנייה את שתי הגמרות. ואם במערב האמרי, בארץ ישראל, אומרים ששרוי בלא אישה הוא שרוי בלא תורה, אז אני חושב שזה יכול להיות חיזוק לפירוש של רבנו תם, שבארץ ישראל אומרים קודם נישא אישה ואחר כך ילמד תורה. כי זו אמירה מיוחדת לארץ ישראל. זאת אומרת, מצאנו הבדל בין בבל לארץ ישראל בנקודה הזאת. מה קורה כשאדם מתחתן? אז בבבל לא אמרו שכשהוא לא התחתן הוא שרוי בלא תורה. מה אמרו? בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה. בארץ ישראל הוסיפו, הוא גם שרוי בלא תורה. את משמע שיש משהו מיוחד במבט של ארץ ישראל, שהחתונה, האישה, כשאדם הוא עכשיו עם אישה, זה הופך את התורה שלו לתורה יותר שלמה. אז ראינו את הפירוש של הבן איש חי, איך הוא רואה את זה, והקרן נורא. אבל עוד מעט אולי ננסה להגיד משהו קצת במילים שלנו. אבל קודם כל אנחנו רואים שהגמרא אומרת בפירוש ביבמות, בארץ ישראל המבט הוא שלהתחתן עם אישה זה הופך את התורה לתורה יותר שלמה ממה שהיה לפני כן. אני רוצה לנסות להסביר את זה. אז אני אומר קודם כל שזה מתאים לנו לפירוש של רבנו תם. בסדר? כמובן גם צריך להבין את הפירוש של רש"י. אבל כרגע זה מתאים לפירוש של רבנו תם, שאמר באמת שהלן והלאו, לבני ארץ ישראל קודם התחתנו, אחרי זה ילמדו, בני בבל קודם ילמדו, רק אחרי שכבר קנו מעלה בתורה, עכשיו כמובן ימשיכו ללמוד כל החיים, אבל עכשיו התחתנו. כן. הוא אומר שהם משהו ביכולת של לפרוט ולרבות בשכל של התורה, הוא יהיה חסר גם לאותם תלמידי חכמים שמאוד חריפים בתורה, כשהם יתחתנו הם יקבלו יכולת חדשה בלימוד שלא הייתה מספיק שלמה עד עכשיו.
זה עם הרב שככל
שיותר יפה של היופי. שמה? שמה?
כן,
היופי,
שמה, כמה
שאתה מצליח
עכשיו, הוא היה יותר מכוער,
אבל
זה היה
יותר... אה, כן, שם זה
הצד...
כן, כן, אבל כן, זה... כן, שזה, ודאי, ראינו הרבה, אתם לא חיים גדולים בתורה, אבל אומר, אם היו מתחתנים, היה עוד משהו ביכולת של חידוש תורה שתלוי בזה. בואו רגע ננסה נגדיר איזה הגדרה ואז נתקדם איתה הלאה במקורות הבאים. אני חושב, לנו דעתי, שיש הבדל בשתי הנקודות האלה, זאת אומרת גם ביחס מה זה לימוד תורה וגם ביחס בקשר בין איש לאישה בין בבל לארץ ישראל. בבל בחוץ לארץ, המבט הוא יותר על הצדדים המעשיים. כן, מה שחזל אומרים, שמיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו לדל אדמות של הלכה. כי התורה מצטמצמת לשם, למקום ההלכתי המעשי, כי זה מקום שהוא תמיד נשאר, זו השורה התחתונה, איך הדברים מופיעים במציאות המעשית, זה תמיד נשאר, אי אפשר בלי זה. כשמאבדים את הצד הנשמתי, שהצד הנשמתי עכשיו הוא חסר, מה נשאר? הצד המעשי, החיצוני יותר. והפרטים, כן, וכולי, מה שאנחנו מדברים הרבה על תורת ארץ ישראל, ונעסוק בזה גם בפני עצמו, נמצא את הזמן בלי נדר. אבל זה המבט בחוץ לארץ הלימוד תורה, באופן כללי. ובמבט הזה, אז באמת, החתונה זה משהו שהוא מפריע לזה. זאת אומרת, ככל שאדם עכשיו יש לו פחות שעות ללמוד תורה, פחות יכולת נפשית, יש לו עוד טרדות, בסדר? יש לו עוד גם את חשבון הבנק עכשיו יושב לו בראש, החינוך ילדים יושב לו בראש, הזוגיות יושבת לו בראש, כל מיני עוד סוגים של עול שקיימים עכשיו על צווארו. זה מפריע לו ללימוד תורה, הוא פחות יכול לשבת בנחת, ללמוד עוד הלכות, עוד דברים, עוד דפי גמרא. אבל כשאנחנו מדברים על לימוד שהוא גם נוגע בצד של ההשראה של הלימוד, של ההופעה הרוחנית, של המשמעות הפנימית, פה זה כבר לא נמדד. נגענו בזה קצת בשיעור על ענווה, אם אתם זוכרים, שבארץ ישראל אנחנו פוגשים את הלימוד תורה גם בהכרה הפנימית, הכללית של הלימוד, ולא רק בנקודות של העמל וכמות התורה שאדם למד. זוכרים, בעין היה שם ראינו בסוף השיעור. אז כשמדברים על לימוד כזה, אז כבר השאלה היא לא כמה יש לאדם פניות נפשית ללמוד, אלא כמה טהרה יש לו, כמה נפש, עם איזה נפש הוא מגיע ללימוד, עד כמה הנפש שלו שלמה, בדומה למה שראינו בבן איש חי, כשהנפש יותר שלמה היא כבר נפש שכבר עוסקת בפריאה ורבייה, יש לה עוד צד שלמות, אז גם הפריאה ורבייה הזאת היא תתבטא גם בתורה שהוא לומד, יכולת לחדש כמו שהוא מחדש גם בצד הגשמי, הולדת ילדים, ככה גם מחדש בצד הרוחני, כן.
רק השאלה זה אולי גם לשיעור שעסקנו במצוות בחול לעומת לארץ. שבחול ובחוץ הארץ כל המטרה הזאת של לימוד התורה לכאורה, מעבר למצווה הזאת שיש לנו, זה בעצם ההמשכה של ההשתלשלות, זה בעצם לשמר. כמו מצוות זה יותר עניין של לשמר. בארץ ישראל זה כבר יותר עניין של לחיות את התורה. בסופו של דבר, אז בן אדם הוא לא שלם, לא שלם אם בן אדם לא נשוי, לא שלם. אז הקיום שלו של התורה הוא לא מלא. מצב דחול, שזה רק איזשהו כלי כדי להמשיך את התורה, אז יכול להיות, היא מפריעה לי עכשיו, אני בכל מקרה, אין פה קיום של התורה. היא מפריעה לי עכשיו ללמוד, אז אני...
עד רבה, העיקר זה הלימוד. כי אנחנו רק, גם המצוות זה רק כדי ללמוד, רק כדי לזכור, כאילו, אתה אומר, הלימוד העיקר.
אז בחול, כשצריך לקיים את הלימוד, יותר קל לקיים את הלימוד כשאין עוד משהו על ראש.
כן, יפה מאוד. אז אני רוצה להגדיר, נבוא עכשיו מפה לנושא שלנו, למבט בקשר בין איש לאישה. אני חושב שגם בקשר בין איש לאישה, במבט של חוץ לארץ, הוא יותר קשר מעשי. זה קשר שנועד כדי עכשיו להולדת ילדים, קשר שנועד לקיים את המצווה של פריה ורבייה, מצווה של קידושי אישה לצורך העניין, לשמור על העירור וכו', וכן הלאה וכן הלאה. יותר בצד המעשי. בארץ ישראל אנחנו מדברים יותר על השלמה נפשית. יש פה חיבור רוחני פנימי שהוא יותר רואה את המבט של ארץ ישראל. ולכן בארץ ישראל אומרים, אתה בלי אישה, אתה שרוי בלא תורה. גם אם אתה כשתתחתן תלמד פחות שעות תורה, כמו שקורה בדרך כלל, אבל ועדיין צריך עכשיו לעמול, ולהשתדל איך כן קובעים איתים לתורה וכו' וכו', אבל מבחינת האיכות, הלימוד תורה הוא עולה רמה. זה כבר לימוד של נפש הרבה יותר שלמה, ולכן במערב אמרי בלא תורה. אני רוצה לראות מעוד כמה כיוונים את הנקודה הזאת, אז קודם כל, תראו את הגמרא ביבמות דף סמך דלד, נפגשנו את זה פרשת שבוע לא מזמן, נשא אישה בשעה עם העשר שנים ולא ילדה, אינו רשאי לבטל. זאת אומרת, אדם מתחתן, ועשר שנים לא נולדו ילדים, צריך להתחתן עם עוד אישה עכשיו. כשיש חכם עוד רבנו גרשום, ולא יכול לשאת שתי נשים, אז עקרוני, צריך לגרש את אשתו ולהתחתן. שמעתי פעם סיפור של חבדניק, סיפר על זוג ששעה עשר שנים בלי זה, ו... הלכו לרב, אמר להם להתגרש, התגרשו. חודש אחר כך התברר שאישה בהיריון. הבעיה שהוא היה כהן. כמובן, אז הסיפור הסתיים שפנו רבי מלובביץ', אז הוא אמר, תשאל את אמא שלך מה לעשות. מה, תשאל את אמא שלי מה? קיצור, הוא הסתבר שהוא מאומץ, הוא לא כהן בכלל, התחתנו, חיו באושר ואושר. בכל אופן, אז... טוב.
זה
אחרי שהרבי מת? לא יודע. לא יודע. שאלה טובה. שמעתי את הסיפור אחרי שהרבי מת. אני לא יודע מה נתן.
זה דולד פה החוצה, אין בחירות.
טוב. תנו רבנן. נשא אישה ושעה עם העשר שנים ולא ילדה. יוציא ויתן כתובה. שמה לא זכה להיבלות ממנה. אף על פי שנראה לדבר זכר הדבר. מקץ עשר שנים לשבת אברהם בארץ כנען. אז רואים מפה שאחרי עשר שנים... הוא לקח את הגר, נכון? אחרי עשר שנים שלו, אבל מדייקים חז"ל, כתוב, למה כתוב מקץ עשר שנים יושבת אברהם בארץ כנען? הרי הוא התחתן עם שרה לפני כן. זאת אומרת שהם היו נשואים יותר מעשר שנים. והמשנה אומרת עשר שנים, ללמדך שאין ישיבת חוץ לארץ עולה לו מן המניין. תראו רש"י. כן, מקץ עשר שנים בא על הגר, ואי דלא נסיב לבען, אך שאני כמה, יד שלא בא לארץ כנען, שהיו שנים מרובות, ופדן הרם ללמדך, שאין ישיבת חוץ על הארץ עולה לו, דילמה משום אבון חוץ על הארץ הם עקורים. תראו, דבר מדהים, אומרת הגמרא. העשר שנים שאמרה המשנה, זה רק, אם הם, זאת אומרת, אם הם עלו לארץ ישראל, זה מתאפס. למה? כי יכול להיות שבגלל אבון חוץ לארץ הם היו עקורים. עולה מפה שארץ ישראל היא מחדשת משהו באישות בין האיש ואישה. יכול להיות זוג שלא זכה לילדים בחוץ לארץ, עולים לארץ ישראל ועכשיו יזכו לילדים, לכן הוא צריך שם מחדש לספור עשר שנים.
לא מדובר שרואה כאן תירוץ כאילו לגבי אברהם. רואים את זה גם, שזה היה תירוץ גם כאילו לגבי, בשלושת האבות כל פעם, לא יצא מהר, אבל תמיד שהיה איזשהו עניין שלכאורה אנחנו רואים איך יכול להיות שהוא עשה את הדבר הזה, הרי אנחנו יודעים שהם קיימו את כל תרבים לפחות אברהם יצחק ויעקב. זאת אומרת שיעקב יכל לשאת שתי נשים בחייהם בגלל שזה היה מחוץ לארץ. ולכן כשהגיע לארץ הוא באמת נפטרה וכו', אבל... אז גם פה אפשר להגיד שכל העניין הזה של הקיום זה מחוץ לארץ.
אז א' צריך לבדוק הלכתית את הסוגיה, מה אומרים הפוסקים, זו שאלה בסוף הלכתית. אז אפשר לבדוק את זה. אבל לפי רש"י, רק שנמצא לפנינו, לא נכנסתי לכל הסוגיה, אבל לפי רש"י שנמצא לפנינו, כותב, אין ישיבת חוץ על הארץ עולה, לא דין במישהו עובר חוץ על הארץ המקורים. אין סברה להגיד שזה רק אצל אברהם. הוא אומר פה הדרכה, כאילו אם אין, ישיבת חוץ על הארץ לא עולה במניין של 10 שנים, למה אולי עבור חוץ על הארץ גורם שהוא הקורים, אז לכן, בצורה פשוטה, כל אדם. אבל
אז הרב אומר שרש"י בעצם, לכאורה זה דעת רש"י ושזה גם להלכה?
אני חושב שהם לא לומדים עכשיו להלכה, בעזרת השם אף אחד,
כאילו לפי,
בעזרת השם אף אחד לא יצטרך את זה להלכה, כי מהר יהיה ילדים בעזרת השם. אבל ככה נשמע, אני ככה מבין את הגמרא לפי רש"י, זה עכשיו הפשט. אז אני רוצה להגדיר אבל שארץ ישראל היא מחדשת משהו באישות גם כן בין האיש והאישה. אני חושב שרואים את זה בעוד מקום, הגמרא בכתובות, סוף כתובות, שאומרת שהבעל יכול לקוף את אשתו לעלות לארץ ישראל, ואישה יכולה לקוף את בעלה לעלות לארץ ישראל. אז אנחנו גם עכשיו לא בתוך הסוגיה.
סיפור של הגמרא.
שמה?
שהאישה רוצה
לעלות
לארץ,
אבל
הבעל גם לא רוצה, אבל
קשה לו
לוותר על יום טוב
שני של גלויות. אוקיי. אז זה דבר מפליא הרי. הרי אישה לא יכולה לקפות את בעלה למצוות. עקרונית. איפה? עוד לא מצאנו עוד מצוות. עד רבה, מצוות כיבוד הורים, אפילו אומרים חזל, שבגלל מהרגע שאישה מתחתנת, עכשיו בגלל שברשות בעלה, אז היא גם עכשיו לא מחויבת, כאילו עכשיו ללכת כל פעם לבית של ההורים שלה וכו'. בפועל, במציאות, אז תמצאו את עצמכם הרבה בבית של ההורים של האישה, וטוב שכך.
יש שם בית.
אבל, כן. אבל עקרונית, אישה לא כופה את בעלה למצוות. זאת אומרת, זה לא בגלל שיש חיוב מצווה, עכשיו היא כופה אותו לעשות מצווה. היא לא יכולה לקפות בעלה שהוא לא רצה לקנות לולב, ועכשיו להכריח אותו לקנה לולב. אלא אני חושב שגם שם, שוב, גם צריך להיכנס לסוגיות, אבל אני אומר את זה כרגע רק ככה מלמעלה. זה גדר באישות. ואת האישה אומרת, זה לא איזה מצווה רק שאני כופה. ישיבת ארץ ישראל היא משהו מהותי בכל האישיות, זאת אומרת, משהו חסר, משהו בחיים חסר. בסדר? זה לא רק מגדר שזה עוד מצווה. אז גם פה וגם בנקודה הזאת של 10 שנים, אני חושב שרואים את זה שהישיבת ארץ ישראל היא מחדשת משהו גם בקשר בין איש לאשתו. כן.
איך לכאורה זה בא, השון הזה בא לידי ביטוי? איזה שון?
אני חושב שהוא לא בא לידי ביטוי בצורה מעשית. עוד פעם, בהבדל בין חוץ לארץ לבבל, ארץ ישראל הוא לא בצד המעשי, אלא הוא בצד הרוחני. יש פה הופעה נשמתית עכשיו. אתה רואה שחזל אומרים, עכשיו יכול להיות בזכות שבאים לארץ ישראל, עכשיו יזכו לילדים. קורה פה משהו, התחדש פה משהו בקשר עכשיו, כאילו מתחילים מחדש. כמו שראינו גם, שרוי בלא תורה. אמרנו, בצורה מעשית, עכשיו יהיה לו פחות שעות ללמוד תורה. אבל עכשיו הוא אדם הרבה יותר שלם. לצורך העניין, עכשיו יש לו שמחה, יש לו טובה. גם זה התבטא בלימוד התורה. אז גם בקשר בין איש לאשתו, עוד רגע נראה פה עוד מקורות. אבל גם בקשר בין איש לאשתו עכשיו, משהו עכשיו יותר שלם עכשיו הולך להיות. הם הולכים עכשיו לעלות מדרגה, יש הופעה יותר רוחנית, יותר פנימית בקשר. ברור שהיא תתבטא בדברים מעשיים, אבל אתה לא תדע למדוד את זה אחד לאחד. בסדר? אבל בצורה פשוטה, זה יותר שלום בית, יותר שמחה בבית, יותר ברכה, אבל אי אפשר למדוד את זה. אבל זו אמירה רוחנית פה שהגמרא אומרת. אני רוצה, בואו ניקח את הדף השני. בספר של הרב ישי ויצמן, שהוא, כן, על השבועות בבלי וירושלים, הוא מביא כמה דוגמאות של סוגיות שיש הבדל בנקודה הזאת, ביחס בין איש לאישה, בין הבבלי לבין הירושלמי, שהוא מסביר את ההבדל הזה על פי זוהר הקדוש, עוד מעט נראה ביחד, אבל הבאנו את אחד הסוגיות דווקא על דרך השלילה, בואו נראה ונגדיר משם. אומרת הגמרא, הגמרא בכתובות נוגעת בסיפור של דוד ובת שבע, ואז היא שואלת, וכי תאם המעשה שהיה מפני מעלה אסרוע, למה לא אסרו אותה על דוד? הרי בסוף הוא מתחתן עם בת שבע, נכון? אחרי שהוא יאמת הוא מתחתן עם בת שבע. אבל יש לנו כלל, שאם היה ניאוף, אז היא אסורה לבעל ואסורה לבועל. גם אם הבעל אחר כך יגרש אותה, או ימות, אז לא יכולה להתחתן עם עם זה שבעל אותה. היא נאסרה גם עליו לנצח נצחים. אז למה על דוד המלך לא נאסרה בת שבע? עונה הגמרא, אתם אונס אבא. זה היה אונס. מה הכוונה זה היה אונס? אז הסברנו כשלמדנו כתובות, אין הכוונה שחס ושלום שדוד אנס אותה, אבל המציאות הזאת, כמו שאנחנו לצערנו נפגשים לפעמים, כן? ניצול מרות, לא אומר על דוד המלך, אני אומר כל מיני מצויות, שבמקום שיש איזה מישהו במעמד מאוד גבוה, ועכשיו הוא נפגש עם אישה, אז גם אם הוא טוען זה היה ברצון, אבל הגדרה המשפטית, זה נחשב כחצי כפייה כזה, כי היא לא יכלה להתנגד, מה היא תגיד למלך לא? אז היא הסכימה, אבל כאילו זה, בגדר הלכתי, היא לא רצתה באמת, בסדר? אונס במובן הזה שמבחינתה זה היה אונס, לא מבחינת דוד המלך, וגם זה, לא משנה, לא ניכנס פה לסוגיה דוד ובת שבע, סוגיה מאוד ארוכה, כל אומר דוד חטא אינו לתועה, למרות שדוד המלך אמר חטאתי להשם, אבל לא משנה, לא ניכנס לסיפור הזה, אנחנו רק כרגע נצמדים, נעזוב את דוד המלך, זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל רק לגדר הלכתי. אז אומר הרמב"ן, מה זה אומר אונס אבא? מדברים על אונס אבא, שמע מיני שאפילו הוא מזיד והיא אנוסה, מותרת לבועל כשם שמותרת לבעל. והכל תלוי באישה. הרי אצל דוד המלך זה לא היה. אצלו זה כן היה, הוא לא היה אנוס לעשות את זה, נכון? אצלו זה, הוא ידע, ולמרות שהוא ידע הוא לקח אותה. אז מה עולה מפה, אומר הרמב"ן, הגדרה הלכתית? שבמקרה שאדם אנס אישה, אשת איש, אז מכיוון שהיא מותרת לבעל, נכון, היא לא נאסרה על בעלה, אלא אם כן כהן, היא לא נאסרה על בעלה, אז אם הוא יגרש אותה, יהיה מותר לאונס להתחתן איתה. בסדר? הגדרה הלכתית שמעלה הרמב"ן. הכל תלוי באישה, ככה אומר, ככה הוא לומד את הסוגית. כן. הכלל של כשם שאסורה לבעל ככה אסורה לבועל, זה רק שזה היה ברצון של שניהם. זאת אומרת, לפי הבבלי יוצא ככה. רק אם נאסרה לבעל, היא נאסרה לבועל. אם היא לא נאסרה לבעל, למה? כי זה היה באונס, אז היא גם לא נאסרה לבועל. יהיה מותר לבועל להתחתן איתה, אם הבעל ימות או יגרש אותה. זה מה שיוצא מהבבלי. הירושלמי, הוא מזיד והיא שוגגת, פשיטה שהיא מותרת לביתה. ברור שהיא מותרת להמשיך לחיות עם בעלה. כי היא לא רצתה, היא לא זינתה. גירש, מהו שהיא מותר בה? אם בעלה גירש אותה, האם הבועל יהיה מותר לו להתחתן איתה? אומרת הגמרא, אפשר לומר מזיד בבעת המערכים? מה, יכול להיות? הוא הזיד בה לבוא על אשת איש, ויהיה מותר לו להתחתן איתה? זה ירושלמי. בסדר?
כן.
אתם רואים, יש פה מחלוקת הלכתית בין הבבלי וירושלמי.
איך הוא מגיע עם המקור לאיסור?
שאלה טובה.
מהבחינה הרוחנית כאילו אני יכול להבין, כי אני לגיטימי, אבל מבחינת
פסקי הלכה. שאלה טובה.
אתה שואל שאלה. המקור שעושה את זה, זה המקור שעושה באופן הזה. זה לא קורה.
אתה שואל שאלה טובה, צריך לראות איך הירושלמי ילמד. זו שאלה מצוינת, בסדר? אבל קודם כל יוצא פה מחלוקת הלכתית בין הבבלי לירושלמי. כשאישה זינתה ברצון, היא אסורה לבעל, אסורה לבועל. אם היא נאנסה, לפי הבבלי, מכיוון שהיא מותרת לבעל, היא גם מותרת לבועל, אם הבעל מגרש אותה או מת. לפי הירושלמי, אין כזה דבר. אם הוא אנס, יש את איש נאסרה עליו, עכשיו נאסרה עליו לנצח נצחים, על האונס. מה שרצה להגדיר פה הרב ישי ויצמן, תסתכלו בספר לחזות בנועם, אז הוא אומר, בעצם המבט של הירושלמי רואה איש ואישה כיחידה אחת. ולכן הוא אומר, אין כזה דבר, החיבור עכשיו ביניהם הוא היה חיבור תמה. האונס כשהוא בא אליה כשיש את איש, זה היה חיבור תמה. זהו, החיבור ביניהם נטמע, נגמר, הם לא יכולים יותר לחיות ביחד. אין כזה דבר להתייחס לאישה בלי להתייחס לאיש. הבבלי מפריד, כאילו הוא אומר, מכיוון הוא בא אליה בתומה, נכון, הוא עשה פה עבירה חמורה, עבירה של קרת. אבל מכיוון שהיא לא נסרה לבעל, אני בודק את האישה. האם האישה הזאת חלה להגדר של איסור? אם לא חלה להגדר של איסור לבעל, אז גם לא חלה להגדר של איסור לבועל. דרך אגב, מאיזה פסוק לומדים את זה? יהודה, אתה זוכר איזה פסוק לומדים?
את האיסור?
כשם שאסורה לבעל, אסורה לבועל? אוקיי, צריך לבדוק. יכול שירושלמי ילמד את אותו פסוק בצורה שונה, שהוא טוב, לא יודע, צריך לראות, בסדר, שיעורי בית. בכל אופן, הבבלי אומר, אני מסתכל על האישה, האישה הזאת נאסרה, אם היא נאסרה לבעלה, אז עכשיו האיסור חל גם עליו. לא כמו שאומר רבן, הכל תלוי באישה. בירושלמי אין כזה דבר, אין כזה דבר לראות את האישה בלי איש. הוא בא עליה עכשיו האנס, הוא בא עליה, וזה ביאה של תומעה. אני רואה את הביאה ביניהם כביאה של תומעה. לכן לא יכול להיות מעכשיו יותר שהם ימשיכו לחיות ביחד. אומר הזוהר הקדוש, שמחו את ירושלים. כן, מה זה שמחו את ירושלים? למה השמחה קשורה לירושלים? אולי פעם אחרת נביא את הזוהר הקדוש בקשר אחר של השמחה בארץ ישראל. אבל ניקח פה את הזוהר הקדוש עכשיו לקשר בין איש לאישה. בגין דחדווה לא ישתקח, חדווה לא נמצאת, אלא בזימנה דישראל קיימה בהר הקדישה. אין שמחה אמיתית, אלא כשעם ישראל נמצא בארץ הקדושה. דתמן התחבר תיתתה בבעלה. שם מתחברת אישה בבעלה, הכוונה פה כמובן לאישה זה כנסת ישראל, והבעל זה קודשא בריך הוא. החיבור של אישה בבעלה זה דווקא בארץ ישראל. ולכן שמחה אמיתית קיימת רק בארץ ישראל. וחדנו חדוותה דכולה. זה השמחה של הכל. חדוותה דאילה ותתה, של עליונים ותחתונים. בזמן שישראל לא נמצאים בארץ הקדושה, אסור לו לאדם לשמוח ולהראות שמחה. דכתיב, שמחו את ירושלים וגילו בה. גילו בה דייקה. דווקא בירושלים, דווקא כשעם ישראל בירושלים, בארץ ישראל, רק אז אפשר לשמוח, מסופר על חכמים. מה? נכון, יש כל מיני דברים שכשעם ישראל לא בארץ ישראל ממש יש, ומסופר על חכמים שהיו בחוץ לארץ, מישהו ראה שמח, נתן לו ביתה, כאילו איך אתה יכול לשמח? איך אתה יכול לשמח עכשיו בחוץ לארץ? אז כמובן שהזוהר הקדוש מדבר על שמחה של האישה, האישה בבעלה, כוונה כנסת ישראל וקודשא בריך הוא, אבל ודאי וודאי שכמובן שכל בית שנבנה הוא חלק מההופעה הזאת, כידוע שכל ה... שמח חתן וכלה כאילו בנה חורבה בחורבות ירושלים, כי בסוף כל בית, כל איש ואישה הם חלק מההופעה הכללית של האיש הכללי והאישה הכללית, שזה קודשא בריך הוא וכנסת ישראל. ואם האישה מתחברת בבעלה בארץ ישראל במובן הכללי, בוודאי שזה גם שייך בכל בית פרטי שיש חיבור שלם של אישה ובעלה דווקא בארץ ישראל. ורואים הרבה סוגיות, יש שם כמה דוגמאות בספר, אתם מוזמנים להסתכל, שרואים שהירושלמי מסתכל, רואה את האיש והאישה כיחידה אחת, והבבלי רואה אותם יותר כנפרדים. אני חוזר מכאן עכשיו למה שראינו, ואחרי זה נסיים בפסקה בעניה, בהקשר הזה. אז הלן והלאו, בעצם אם האיש והאישה זה שלמות אחת, אז בארץ ישראל דווקא, אם בחוץ לארץ הם נפרדים, אז מובן, זה משהו יותר בצד המעשי. אז עדיין, הם חיים עכשיו בבית אחד, יכולים לעשות דברים שלבד לא יכלו לעשות. כן, יכולים עכשיו ללדת ילדים, יכולים, אז לבעל עכשיו יש מי שיבשל לו, לאישה יש מי שיחליף לפנצ'ר באוטו, כן, וכל הסטיגמות וכן הלאה. אבל זה יותר מבט של, 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 אין פה חיבור שלם. ובארץ ישראל יש חיבור שלם, ולכן בארץ ישראל מתאים ש... גם הלימוד תורה הוא יגיע מתוך מצב נפשי של חיבור שלם של אישה ובעלה, שבלי זה האדם הוא עוד לא שלם. אומרת הגמרא במסכת שבת, ותזנח משלום נפשי נשית היא טובה. פסוק באיכה. ותזנח משלום נפשי נשית היא טובה. כן, חסר לי, נשית היא הכוונה, לקחו לי, כמו נושה, לקחו לי את הטובה. מה היא ותזנח משלום נפשי? גם כן שאיבדתי את השלום, אמר רבי אבאו, זו הדלקת נר בשבת. כן, נר שבת ושלום בית, משהו, כן, הפסעתי בהדלקת נר שבת. נשית היא טובה, אמר רבי ירמיה, זה בית המרחץ. רבי יוחנן אמר, זו רחיצת ידיים ורגליים בחמין. רבי יצחק נפחא אמר, זו מיטה נאה וכלים נעים שעליה. רבי אבא אמר, זו מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמידי חכמים. אז הבאנו פה את הפסקה האחרונה בין היה על הגמרא הזאת, אולי בזמנות אחרת נראה עוד פסקאות. מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמידי חכמים. זאת אומרת, אומר רבי אבא, כשירמיה מקונן על זה שבגלל הגלות נשית היא טובה, הפסעת היא טובה, מה הפירוש הזה? מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמידי חכמים. שזה משהו שגרמה הגלות, הפסעת את הדבר הזה. אז בואו נראה לאט לאט הפסקה.
מה זה אומר?
שהמעלה הזאת של מיטה מוצעת כבר... שהמיטה מסודרת יפה. היה מיטה לישון עליה, אבל כבר פחות השקיעו לסדר את המיטה יפה ככה, עם הצעים יפים. אישה מקושטת, תלמיד חכם גם, תלמידי חכמים, אנשים שלהם פחות היו עכשיו מקושטות בחוץ לארץ, לעומת מה שהיה בגאולה בארץ ישראל. אומר הרב, תוכן החיים השקטים והשלמים, ראויים הם שיהיו כל כך מתאימות כל הדרישות היותר רוחניות ומופשטות הרבה מעולם ההרגשה, עם הנטיות הטבעיות וכל הדברים הטבעיים, עד שאפילו אנשי קודש המסורים בכל לב ונפש לקדושה ולחוכמה, גם הם יוכלו להכניס בנפשם בלא שום התנגדות, יחד עם אור החוכמה וקדושת העירה, גם את כל ההנהגה הנאותה לחיים מסודרים, וגם את כל העונג הראוי הטבעי לאדם על פי מידה קדושה וישרה. ולא יעיק דבר מזה אל התעלות הקדושה ורוממות הנפש, ולא לשקידת התורה ואהבתה. אומר הרב, תוכן החיים והשקטים והשלמים, מה ראוי שיהיה בחיים השקטים והשלמים? שלא תהיה סתירה בין ההתרוממות הרוחנית של הקדושה והטהרה, לבין הכוחות החיים הטבעיים, כולל הנטיות הטבעיות, ההנהגה הנאותה לחיים מסודרים, העונג שהוא כשהוא בקדושה וטהרה. זה לא דברים שאמורים להוות סתירה בנפש, לא אמורים דברים שאמורים להפריע להתעלות הקדושה של הנפש או לשקידת התורה ואהבתה. למה? כי ביות הנפש שלמה ונמצאת במצב מנוחה ושלווה, היא יכולה ליתן לכל דבר את חוקו הראוי. ואף באותן העניינים שנראה כאילו התביעות הטבעיות הן כמעיקות להתעלות הרמה של החוכמה והקדושה, הן באמת אינן כי אם משלימות וממלות אותה. על כן כל עושר החיים, כל עונג וצהלת לב הוא מובטח לישראל יחד עם תגבור את כוחם בקדושה ותורת אמת. בגלות אנחנו רגילים, עוד רגע הרב ירחיב בזה, אבל בגלות אנחנו רגילים לתפיסה שגם מובאת בגדולי ישראל. שכן, כל מה שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן וכדומה. זאת אומרת, זה לא הולך ביחד לתת מקום לעונג, להנאה גשמית, לדברים, לכוחות טבעיים, זה לא הולך ביחד עם התקדשות רוחנית והתעלות בתורה. ולכן אתה צריך לבחור איפשהו. אם אתה הולך, אתה רוצה לגדול בתורה, יהיה לזה מחיר של, של, בטח בחיים הגשמיים והכוחות הטבעיים. תצא לשלם שם מחיר. אתה הולך לצד הזה, תדע לך שאתה הולך לשלם מחיר על ההתעלות הרוחנית שלך. אומר הרב, זה לא אמור להיות ככה. במצב המתוקן והשלם לא אמורה להיות הסתירה הזאת. כשהנפש היא בשלווה ובמנוחה, היא יודעת לתת לכל כוח את, את המקום שלו. תראו את המשה, את תיאור של המושל בכוזרי. יודע לתת לכל כוח בכוחות הנפש את המקום הראוי לו, וזה לא סתירה. והוא יכול לאחד את כל הכוחות לעבודת השם. ואת לא רק שזה לא סתירה, הם גם מוסיפים אחד לשני בעבודת השם. בואו נמשיך. על כן, אם שתלמיד חכמים ששקידת התורה ולידת שינה מאהבתה עזה היא מסוס דרכו בחיים, תלמיד חכם, כן, זה מסוס דרכו בחיים, שקידת התורה ולידת שינה, מכל מקום במצב המנוחה המסודרת הוא מוצא גם כן חפץ למעט שינות שלו במיטה מוצאת סדורה מתוקנת. נכון שתלמיד חכם, גם בארץ ישראל, הוא לא עכשיו ישן חצי יום. הוא עדיין, הוא אוהב את התורה, הוא חבל לו בזבז זמן עכשיו על שינה. אבל את השינה שהוא כן עכשיו מחליט לישון כדי שיהיה לו כוח, הוא עושה אותה כבר כמו שצריך, כן? הוא מסדר מיטה, שיהיה לו כיף להיכנס למיטה, פוך ככה עם מצעים של פו הדוב, כל אחד מה שהוא אוהב. מה זה?
שוקוחן.
שוקוחן. אז המיעוט שינה שלו, זה יהיה במיטה מוצאת ומסודרת, מתוקן. ואם היא אותו עסוק תמיד בעמקי חוכמה מופשטים, לא ימיתו כל אלה מליבו את הרגשות החיים המותאמים לרגש האדם השלם ברוחו, גופו ונפשו. את אדם בדרך כלל שעוסק בצדדים רוחניים, משהו קצת נהיה מטושטש אצלו, כשהוא בא לעסוק בדברים של, של רגע, של לא יודע מה, של שירה, של, של יופי, הוא, הוא כבר, הוא מזלזל בהם. למה? הוא כל הזמן, הוא, מרוב שהוא עוסק, כל משהו, המשקל, המרכז הכובד בחיים שלו, זה, זה השכל, זה המיתות הרוחניות, זה רצון השם העליון, הוא, הוא גורם לכל דבר ש, ש... קצת קשור לעולם הזה, גורם לו לזלזל בו, כאילו, ולא לרצות אותו ולהתרחק ממנו, ואפילו להרגיש ממנו סלידה. אבל כשהמצב הוא מתוקן, זה לא ככה. זה לא אמור, הכוחות האלה לא אמורים להעמית את הרגשות הפשוטות, הטבעיות, רגשות החיים, מתאימים לרגש האדם השלם ברוחו, גופו ונפשו. וקורת רוח אשר ימצא בחברתו, חברתו, כן? האישה אשר הפילו השם לחבל, תרחיב דעתו ביותה מקושטת הדורה בלבושה. ולא יתשתש כוח השקידה גם את ההרגשה יותר רחוקה לפי הנראה מעולם הדעות המופשטות והעיוניות. גם זה שעכשיו, הוא, זה שהאישה שלו היא מקושטת הדורה בלבושה, זה משהו שהוא לא גורם לו עכשיו לפחות להתעלות עכשיו ב, בלימוד התורה, ועד רבה. זה חלק מהשלמות של הנפש, שגם הכוחות האלה של היופי, של העונג, של הסדר, של הרגש הטבעי, הם הופכים להיות חלק מהקומה השלמה. כמובן שהכל בסוף זה לשם שמיים ולעבודת השם ולהתעלות בקדושה, אבל הדברים האלה הם לא מפילים אותו, הם לא דברים שהם הופכים להיות סתירה. אדרבה, זה חלק מהמערכת האורגנית שככה אדם הוא שלם. כל אלה הם יכולים להימצא בזמן היישוב והתיקון, אבל בזמן הגלות והמאומה הכללית אי אפשר כמעט שתימצא נפש שלמה ובריאה בתכלית. הנפשות חולות. כשהכלל חולה, כמעט אין מצב, אומר הרב, שתמצא נפש שהיא בריאה. גם הנפשות של התלמידי חכמים, שהם כאילו אנשים הגדולים, גם אצלם יש חולי. מה לעשות? הם חלק מהאווירה הכללית, של אווירה של גלות, שיש לה הרבה מחירים לאומיים, רוחניים, שיורדים גם לפרטים. ונוצרים פה חולאים כאלה שונים ומשונים, שבסוף תלמידי חכמים הם מרגישים סתירה, שעכשיו לא, אי אפשר להשקיע עכשיו ביופי החיצוני. אי אפשר להשקיע עכשיו בסדר של המיטה המוצעת. מה זה מיטה? מיטה זה רק, אתה צריך רק לישון את המינימום כדי שיהיה לך כוח מחר ללמוד תורה. אז מה פתאום לבזבז זמן או אנרגיות עכשיו על זה גם שהמיטה תהיה מסודרת? השתגעת כאילו, אתה כנס, תשכב על איזה ערימת קש, תלך לישון. רוצה לישון?
שאלה.
כן.
וכאן זה מקום יותר קיצוני, שלהגיד התורה שלהם, שלהם חוסר, היא לא של מעמד, כאילו, הפסיקות שלהם יש בעיה לפסיקה.
הרב יותר מצא, אתה שואל למה זה לא יוצר בעיה בסוף בפסיקה גם, בפסיקת ההלכה?
אני יכול לבוא גם להגיד, כאילו...
אז נענה, שזו שאלה רחבה, אבל נענה רגע בתשובה קצרה. בסופו של דבר, הפסיקת ההלכה, מכיוון שזה כמו כשהגוף הוא עכשיו נמצא ומקבל מכת קור, אדם נמצא, לא יודע, במפולת שלגים, נתקע באיזה, בתחת מפולת שלגים, הגוף מתחיל לקפוא, אז הגוף יודע לשמור על מרכזי החיים החשובים, על הלב, על המוח, ובהתחלה קצות אצבעות יקפאו, אחרי זה הידיים, הרגליים, וככל שהמקום יותר מרכזי, מרכז חיים, הגוף ידע לשמור שם את האנרגיות. ככה גם מבחינה רוחנית. זאת אומרת, המקום ההלכתי, שזה הבסיס של החיים של עם ישראל, בלי זה הכל מתפרק, זה נשמר תמיד. כמו שאני אומר, כמו כשחרב בית המקדש, אני לא יודע כזו ולא מודע לדמות של הלכה. עכשיו, למה? בצורה פשוטה גם, לא הצורה הסגולית, איך זה עובד? כי הלכה זה דבר מאוד מוגדר. יש כללים מאוד ברורים איך לפסוק. כמו שרופא, כשהוא עכשיו יודע איך לזהות מחלה ומה התרופה, מאוד מאוד מדויק. משורר זה לא כל כך מדויק, כי זה משהו יותר קשור להשראה רוחנית. פה אתה צריך כבר עכשיו הרחבת הדעת, צריך להיות ב... בסדר? אז גם העולם ההלכתי, בגלל שהוא מאוד מאוד מוגדר, הרבה יותר קל לשמור עליו בגלות. בסדר? אבל דברים שכבר לא הלכתיים, כבר יותר רוחניים, הם האלה שנפגעים ראשונים. בואו נמשיך. על כן הנטייה לקצוות היא תולדה מוכרחת. והמסור באמת לשקידה גדולה אי אפשר לו כלל שישים גם כן לב לסדרים בחייו הגופניים. וכמו כן הלך נפשו בענייני הרגשה הרחוקים מעולם היו מוכרחים שילכו מלבבו וימאסו. ואם ירצה להעמיד את כל הפרטים התפלים האלה בסדרי חייו והלך נפשו, יקנו אותם במחיר מרובה מהשלמתו הרוחנית. זאת אומרת, או זה או זה, צריך לקחת איזה קיצוניות. כשיש חולי, אתה לא יכול עכשיו לאחד את הכל, אתה בוחר מה הכי חשוב לך, צד הרוחני או הצד הגשמי. כי זה טבע הנפש הנחלשת מצרת הגלות הכללית. על כן נשיית הטובה שבא ועל ידה נכיר את הפצע הפנימי שהרס בנו המעמד האכזרי של הגלות, בייחוד כפי השפעתו על הכוחות היותר טובים, על בחירי הסגולה, תלמידי חכמים, שבהכרח נעשה המצב הרוחני והחומרי סותר זה את זה, ומצב הניגוד הלך הלוך והתרחב, עד שסדרים של חיים, של מנוחת גוף ונפש מסודרה, אי אפשר שתלווה עם המסר של אל התורה. וכמו כן, בריאות כל החושים הטבעיים הנפשיים, עם נטיותיהם הטבעיות מוכרחים להידלדל על ידי המסר על שקידת התורה והעירה, לא מצד עצם טבע העניינים שצריכים להיות סותרים זה את זה, לא, אדרבה. תורתנו הקדושה היא מלאה נועם ושלום, עדן ועוד חיים, לא בגלל זה נוצרה הסתירה, כי אם מפני מעמד הגלות הפוסלת מערכת החיים, בגלל החולי של הגלות נוצרה הסתירה, אבל בגאולה ובארץ ישראל אמרו להיות שלמות בין הכוחות האלה. על ידי הרבוביה המרה, הבאה מסיבת מצבים בלתי טבעיים בהמון של אומה שלמה מדוכדכת, שמוכח הדבר שיפעול מניעת היכולת של קיבוץ, כל מושגי החיים הרחוקים זה מזה בסדר נכון והגון. עד שבאמת לפי המצב אמר, נחשב בצדק אלו החסרונות לטובה. כי על ידי מניעת התביעה לסדרים בחיי הגוף, ומניעות ההקפדה בתביעת הרגשות, כולם מופלגים מאותו חוף של גיון תורה ודרישתה, רק בזה אפשר להציל פליטת סופרים, שקבלו עמלה של תורה וזכו בכתרה, של אדם יבשה ישראל שלא תמוש התורה מכללותה. אומר הרב, הבדיעבד הזה, הוא כבר יש בו איזה לכתחילה. כשנמצאים כבר בגלות, אז חייבים עכשיו למה את הצעד החומרי, כי זה מה שגרה, זה שעכשיו זה דורש להתמסר מסירות גמורה לתורה, זה יצר שבאמת נוצרו אנשים כאלה גדולים, שכאילו עולם הזה לא מעניין אותם בכלל, והם עכשיו מרימים את המקום של התורה בהתמסרות גמורה, וזה נתן כוח לעם ישראל, למרות שהיינו בגלות, שיש לנו איזה מגדלור ששומר עלינו, כי באמת בגלות הצד החומרי מסוכן. זה שנוצרו אנשי תורה כאלה, והתפיסה הייתה תפיסה כזאת, שגם מי שכן נטה לצד החומרי, אז הוא יודע, תקשיב, אני יודע שאני לא מהאנשים הגדולים, ואני יודע שבסוף האמת נמצאת בתורה. זו התפיסה בגלות, והיא בסוף שמרה על עם ישראל, היא התפיסה שמתאימה לגלות. אז היה גם כן יד השם שזה ככה הופיע בגלות, כי בלי זה לא היינו שורדים, לא היינו מחזיקים מעמד. אבל בשעה שאנו מסתכלים שאלה הניגודים לא היו כלל צריכים להיות, אם היינו זוכים להיות חיים שקטים ושלווים ומתענגים על כל טוב בארץ אשר עיני השם בה. שכן פה רואים שזה גם מדובר על, לא רק על זמן של גאולה, אלא גם על ארץ ישראל, כן, ארץ אשר עיני השם בה. שאז היה ביכולתנו במנוחה לקשר את כל הסדרים היפים והנכונים, את כל התביעות הראויות המורגשות לכל נפש הדינה עם הקדושה, התורה והעירה. אז נאמר במר הנפש, בהכרת צרת הגלות ושברה הגדול, ומתגלה בזה הפרט של התקת הנושאים דגלה של תורה, וכו' וכו', נשית היא טובה. זה מיטה מוצעת מצד הסדר הנאות, המנוחה והשלווה וכו'. ו... איפה ההמשך עליה? על אישה, טוב זה כותב פה בסוף, אבל בואו נראה רק פה עוד כמה שורות. נשיאת הטובה, נשמעו לשורות מלמטה, של מצב הניגוד, מושגת היא בהכרח הצטמצמות הרגש החי הטבעי על ידי ההתבצרות בעסק התורה, שהיא באה לא מצד עצמו תכונת התורה חלילה, זה לא שהתורה דורשת את הניגוד הזה, כי אם מצד הכרח מצב הגלות הוא מקרב הרעים, עד שאי אפשר שתתקיים התורה, כי אם ביות העמל בה מתרחק הרבה מאוד מהמון החיים והרגשתם. איך הרב... אם לחבר את הרב לאלן ועליהו, גם כן זה באותו כיוון, נכון? זאת אומרת, בגלות, התורה סותרת את החתונה, סותרת את האישה המקושטת, סותרת את ה... יש פה סתירה בעצם בין התורה והחיים בגלות. לא כי התורה סותרת את החיים, כי בגלות אי אפשר לאחד ביניהם. אבל בארץ ישראל, במה שאין כן, בעת התיקון, אני בשלוש שורות אחרונות, בשעה שהחיים המעשיים מתהלכים על פי אותו התוכן, שהחיים הנאצלים של תורת האמת מציגים לפניהם, שאז מישהו שקוע בחיים העיוניים יוכל גם כן להיות עומד לא רחוק בכל ערכם של החיים המעשיים, שעם זה מתחברים גם כן נטיותיהם ורגשותיהם, על כן, על הכלל כולו של דרי החיים הרוסים על ידי צרת הגלות, יצאה הקינה של נשית היא טובה, זו מיטה מוצעת ואישה מקושת לתלמידי חכמים. בסדר? אז הרב פה גם כן מתאים לכיוון ש... הוא לא מדבר אמנם על הגמרה של אלן ועליהו, אבל אני חושב שהדברים עכשיו מתחברים אחרי שראינו את הזוהר הקדוש והמקורות הנוספים שראינו שיש מבט באמת מצד, בצד המעשי שזה המבט יותר החיצוני של הדל אדמות של הלכה בחוץ לארץ קודם אדם יראה שהוא גדל בתורה כבר הוא קנה מספיק שנים בלימוד תורה עכשיו יכול להתחתן והוא יודע שעכשיו הוא כבר פחות ילמד תורה אבל לפחות הוא כבר יתמלא בתורה בצורה כזאת שתלך איתו כל החיים, כמובן שכל החיים הוא ממשיך ללמוד כבר קצת פחות מה שהוא למד קודם, אבל לפחות הוא קנה את עיקר התורה שהוא צריך לקנות. אבל בארץ ישראל, כשאנחנו מדברים גם בתורה, לא רק על מספר דפים שאדם למד, ומספר הלכות, וכו' וכו', אלא מדובר כבר על מבט פנימי והכרה כללית, כן, השראה רוחנית של בלימוד התורה. וגם בקשר בין איש לאישה, כמו שראינו, שזה חיבור שלם בין אישה לבעלה ומיוחד ארץ ישראל, כמו שגם הרב אומר פה, שאז אין סתירה, זה לא דבר שהוא, הקשר שלו עם אישה, כולל בצדדים של העונג הגופני ושל האישה המקושטת, לכאורה תגיד למה צריך אישה מקושטת, בשביל שאדם יקיים בריאה ורבייה, לא צריך שאישה תהיה מקושטת. אבל אתה מבין שזה לא, אישה זה לא רק, החיבור הוא לא רק מעשי, הוא גם חיבור רוחני, הוא חיבור כולל, שהוא מביא שמחה, כמו שראינו בזוהר הקדוש, שמחה שלמה בחיבור אישה ובעלה. אז ממילא, אני חושב שזה, בהקשר הזה, אפשר להבין גם מה שראינו שבמערב, בארץ ישראל אמרו שהשורי בלא אישה, שורי בלא תורה, כי עד רבה, לא רק שהאישה לא סותרת את הלימוד תורה, וכוחות החיים לא סותרים את הלימוד תורה, אלא עד רבה, הרחבת הדעת שיש מהמצב הנפשי השלם הזה, של כל הנטיות הנפשיות, כמובן, הכל צריך להיות לשם שמיים, ולא לא להפר, גם בארץ ישראל אפשר להפר את האיזונים. אדם שבארץ ישראל יהיה במיטה מוצעת וישן 16 שעות ביום, אז הוא סתם בזבז את הזמן שלו להריק, חבל. בסדר? ואדם גם שיהיה עם אשתו עכשיו 24 שעות ביממה ולא עשה שום דבר אחר, הוא גם כן בזבז את הזמן שלו להריק. אבל כשיש את הכוחות האלה, כל כוח במקום הנכון, ויש הרחבת הדעת, ויש לו עכשיו אדם יותר שמחה, יותר שלמות, גם לימוד התורה עכשיו יותר שלם. וכמו שראינו, גם שארץ ישראל היא משפיעה באישות, משפיעה בברכה, הולדת ילדים. וכן, מסופר סיפור על מישהו שבא לרב אליהו זצ"ל. לא היה לו ילדים. ועוד הצטרף שם עוד סיפור שהציעו לו איזו שליחות. בחוץ לארץ הוא התלבט, לצאת מהארץ, היה שליחות חשובה, ללמד תורה. אז הרב אליהו אמר לו, לך לשליחות הזה, זה שליחות להרבות תורה, וגם תזכה לברכה גם לילדים. באמת, הוא זכה לילד, ילדה, לא זוכר. ואז סיים את השליחות, ואז הוא חזר לארץ ישראל. הוא אמר לרב אליהו, הרב, אבל ברכה של ארץ ישראל, מה עכשיו רק בחוץ לארץ היה לילדים? מה עכשיו בזכות ארץ ישראל תזכה גם לעוד ילדים, וזכה אחר כך לעוד ילדים. אז זה גם כן פה, יכול להתחבר פה לסיפור שלנו. בכל אופן, אז אני מסכם רק מה שראינו. המרכז זה הזוהר הקדוש, אבל אני חושב שדרך המקורות שראינו, ראינו איך זה באמת מתבטא בכמה וכמה בדברי חז"ל, שחיבור שלם בין אישה לבעלה, אמרנו, זה גם בין כנסת ישראל לקודשי בריחו, וזה גם מתבטא בכל אישה ובעלה, זה משהו מיוחד בארץ ישראל, והכוח הזה של ארץ ישראל, הוא מוסיף גם בחיבור הפנימי, הרוחני, בין איש לאשתו. מכאן אחר כך כל הברכות, ששמחה, תורה, ברכה, שלא נפספס רגע שום ברכה, אחר כך שתגידו אמן על הכל. שמחה, ברכה, טובה, תורה, חומה, שלום, בעזרת השם.
בעזרת השם.